7.
שלום, ברוכים הבאים ליום השני בצום שלושת הימים.
כן.
ואתה חגי פולקמן, ואני...
עד כמה שזכור לי, כן.
גם לי, זה כמה שזכור לי, אני פרח את החיים, ואיתנו, מצטרף אלינו לשידור, כבוד הרב אברהם מרדכי גוטליב.
שלום.
תודה רבה שהצטרפת אלינו לשידור.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שלום, שמחה.
אנחנו בצום שלושת הימים, וצום שלושת הימים זה, להבנתנו, עד כמה שידוע לנו, זה, אנחנו לא יודעים מי הגה את הרעיון הזה ומה המקור שלו, זה לא, למיטב ידיעתנו, זה לא איזשהו משהו שארגנו רבנים או איזשהו רב, זה לא, זה פשוט, כנראה, אתה יודע, הרב אומרים ש... כשהקדוש ברוך הוא מוריד תודעה או תובנה לעולם, היא לא נחלת היחיד, וכנראה שהרבה אנשים הרגישו את זה, וחיפשו איזשהו מסלול לקריאה, לאיחוד, ולהפר את רוע הגזרה. ראינו את הדבר הזה ממרדכי ואסתר, של שלושה ימים של צום, של, כדי שזה מעודד להפר את רוע הגזרה. אנחנו יודעים שיש גזרות קשות על בני האדם, ועל העולם בכלל היום, וזה לא משנה כרגע מי הסיבה, אם זה עולם פנימי שמקרין עולם חיצוני, זה לא משנה כרגע מה המקור של כל הרוע הנורא הזה שאנחנו חווים בעולם, בכל מיני תחומים. ולפי התוכניות...
השאיפה שלנו והחלום שלנו זה...
שהדבר הזה, האחדות, ושהדבר הזה, שהגזרות האלה ימתיקו, ימתקו הגזרות. אז אנחנו חיפה, הרבה אנשים חיפשו משהו גורם מאחד, לעם ישראל, ושעם ישראל יתאחד סביב איזושהי עשייה משותפת, וגם משהו שהוא, שאנחנו יכולים לעשות מלבד לצאת להפגנות שלא מועילות לשום דבר, למיטב ידיעתנו, וגם כולנו מתפללים, וכל אחד עושה את שלו, אבל אנחנו קצת הרגשנו, והרבה אנשים הרגישו את זה, שזה היה כמו, אתה יודע שכשיונה הנביא היה ברח לים והיה על הספינה, אז, והספינה חשבה להישבר, והסערה גדולה, אז כל אחד מהאנשים על הספינה, התפלל לאלוהיו. כל אחד עשה את שלו, אבל גם עם ישראל, כיונה הנביא, שרואה את כל הגזרות האלה, הלך לישון. ואנחנו חיפשנו איזשהו, לא ללכת לישון בירכתי הספינה, אנחנו רצינו להתעורר ביחד עם כל כלל ישראל, לפחות עם קבוצת הערים, שאכפת להם, ורצו ליזום איזשהו מעשה מסוים, שהוא קצת יותר רוחני, וקצת יותר יכול לדבר לשמיים. קצת לזעזע את כיסא הכבוד, ולהגיד לריבונו של עולם, אנחנו כאן, שים לב אלינו, אנחנו כן רוצים לעשות איזשהו מעשה, שמאחד את העם ומקרב את הלבבות.
יש לנו גם את הרצון וגם את הנכונות באמת לעשות איזשהו מהלך, לחבר כמה שיותר אנשים. אני חושב שבאמת הכוונה היא לחבר כמה שיותר אנשים. אנחנו מבינים שיש הרבה אנשים שהתעוררו, מבינים את המציאות, ועכשיו התפקיד שלנו ככה כולנו ביחד זה להתחבר, למצוא את המקום שבו אנחנו יכולים להתחבר, לעשות איזושהי פעולה משותפת, ולהתחיל עם איזושהי פעולה מסוימת, ואחרי זה גם זה ברגע שאנחנו נחווה את החוויה הזאת שאנחנו יכולים לעשות משהו ביחד, אז זה משהו שאנחנו יכולים אחרי זה להתקדם. ובאמת אני פה גם כן הבאתי את הספר שמוכר לך, הנה
אני אראה את זה קצת יותר שיראו.
ובאמת הנושא הזה של המאמר של מתן תורה שלמדנו איתך, אז באמת מאוד הרצון הזה של להגיע ל-60 ריבו ולקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך, וכל העניין הזה שאנחנו כרגע לא יכולים לקיים, אנחנו יש בנו רצון, אבל אנחנו לא יכולים לקיים את זה עד שאנחנו לא באמת נעשה את המהלך הזה של ההתחברות ושל להגיע לאחדות.
אני גם עוד משפט אחד לפני שהרב ייתן את התשובות שלו. אני רציתי שהרב, אם יכול, בסך הכל יש עכשיו כמה עשרות אלפי אנשים מעם ישראל שבכל זאת מקיימים את הצום הזה. אנחנו יודעים שיש בין 30 אלף ל-50 אלף, משהו בסביבה הזאת, שזה מה שידוע לנו. יכול להיות שיש יותר, אבל זה מה שידוע לנו. לפחות 30 אלף אנשים מעם ישראל צמים. אז בכל זאת רצינו שהרב ייתן לנו קצת איזשהו חיזק, משהו שהוא קצת, שלתת לנו את בכל זאת על המעשה הזה שאנחנו עושים, שייתן לנו קצת לחזק אותנו ולחזק את עם ישראל במילים מאחדות ומרוממות.
אז אני חושב שזה דבר מאוד מאוד יפה. שעושים פעולה שכוונתה לחבר ולאחד, אז זה דבר גדול מאוד, הכוונה הזאת. ואני מתפלל להשם שהקדוש ברוך הוא יוריד את האור שלו ואת השפע שלו על המעשים הללו של שלנו, של התחתונים, של הנשמות. אני לא חושב שזה כל כך משנה המספרים, אם זה 30 או 50, אבל אני סבור שהכוונה כאן היא זאת מה שמשנה. ואנחנו צריכים להבין שהאור העליון הוא במצב המנוחה המוחלטת, ברגע שיש שינוי בכלים, אז מיד האור העליון מתגלה בכלים. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לשכנע את השם יתברך שישפיע על התחתונים. הוא כבר משוכנע ועומד מאז ומתמיד, רצונו להיטיב לנבריו, והוא לא נמצא בשמיים, אלא הוא נמצא בתוכנו. וברגע שיש הזדמנות מצד התחתונים, אז בוודאי שהאור מופיע בתודעה של האדם. זה יכול להופיע בצורות שונות, של הבנות מתחדשות והרגשות שונות, של מיוחדות, של קרבת השם וקרבת בני האדם אלו לאלו. ככה שהדבר הזה הוא מרגש, שכל כך הרבה אנשים בתמימות, מתוך רצון טוב וכנה, עושים את הפעולה הזאת שמקורה במגילת אסתר, ובאמת אני חושב שזה לא משנה מאיפה זה בא, אלא העיקר, היא באמת הכוונה והרצון לעשות, לחבור ביחד ולעשות פעולה ביחד. וכמו שאמר ידידי החשוב, הרב אשרוף, הפעולה הזאת נועדה בכדי לצמצם את האגואיזם של האדם, את האהבה העצמית, היא פעולה של צמצום, ולפתוח את הלבבות איש של רעהו. כך שבהחלט אני סבור שהדברים הם יפים והם גדולים. אני חושב שצריכה להיות פעולת המשך לכל הדברים הללו. פעולת ההמשך צריכה להיות בצורה יסודית, זאת אומרת, הפעולה של הצום היא פעולה של שלושה ימים, ראשון, שני ושלישי, אבל אני מדבר על פעולה שהיא צריכה להימשך תמיד, 7 ימים בשבוע. אני סבור שאנחנו כולנו צריכים להתאחד כל יום בשעה מסוימת, ביום, ללמוד נושאים של אמונה ושל אהבה, וזה דבר שצריך להיות יום יום. זאת אומרת, הלימודים הללו שנלמד בצורה יסודית, איך לפתח את הנשמה האלוקית שבנו, איך לפתח הסתכלות טובה על סביבתנו, ולבוא למצב של סימפתיה וכנות, יושרה, חיבה והסתכלות אוהבת על כל מה שסביבנו. אני חושב שאם יכולים לכונן לימודים כאלה, אפילו זמן קצר ביום, כל יום ללמוד 10 דקות את הדברים הללו, בזמן קבוע שכולם יעיינו בדבר קבוע, יאמרו אותו פרק בתהילים, בזמן קבוע, 7 ימים בשבוע, ממילא אנחנו עושים כאן פעולה לדביקות באור השם יתברך, מבחינת הידבקות בחיובי. ואני חושב שפעולה כזאת יסודית ומתמדת יומיומית יכולה לעשות גדולות ונצורות. יש הרבה אופנים כאלה, למשל אצל גדולי ישראל מצאנו שהם היו מסיימים את הש"ס, היה להם סיום ש"ס בלימוד רגיל ויומיומי, אבל היה להם גם סיום ש"ס מיוחד, מעבר לרגיל. מה זה סיום הש"ס המיוחד? פשוט שהם היו ממתינים בתור לאוטובוס, או שנוסעים באוטובוס, היו מנצלים את הזמן שלא יעבור סתם בחינם בהסתכלות על כלום. אז היו כמה דקות מנצלים את הזמן, ומהכמה דקות האלו שהצטרפו יום-יום, אז שורה הצטרפה לשורה, ובסופו של דבר, מהדבר הקטן הזה הצליחו לגמור את כל הש"ס. פרוטה לפרוטה מצטרפת לחשבון גדול. יש גם במדיות השונות פרסום כבר שנה, שנתיים, בעניין של ותן חלקנו, ללמוד כל יום 5 דקות, לא יותר. מה הנקודה כאן? הנקודה היא שאם אתה רוצה לפעול, אתה לא יכול לבקש מאנשים משהו מאוד מתמשך, כי כל אחד ואחד עם האילוצים שלו. אז לכן אי אפשר להפיל על אנשים משהו גדול, מתמשך, עם מאמץ יותר מדי גדול. אז מדברים על כמות קטנה ואיכות גדולה. כלומר, ללמוד יום-יום, לתת מחשבה, ריכוז של 10 דקות ברעיון מסוים, של אמונה ואהבה, וזהו, 10 דקות. ובמשך היום לנסות להעביר במערכות שלנו את אותו הרעיון, לחשוב עליו, לנסות ליישם אותו גם במעשה, גם בדיבור, גם במחשבה, פשוט באופן מזדמן במשך היום. למחרת, יום חדש, חושבים על רעיון חדש, ומאבדים אותו במשך היום. אז הכמות היא קטנה, אבל האיכות יכולה להיות גדולה. אם האדם מפנים את זה, וחושב על הדברים הללו, העניין הזה צריך ליצור בנו תמורות גדולות, גם בבחינת סור מרע וגם בבחינת עשה טוב. זאת אומרת, במהלך היום-יום שלנו, פשוט אנחנו משנים את התודעה לאט-לאט. אתן לכם דוגמה. אני עכשיו יושב בחדר שלי בבית המדרש, ואני רוב היום נמצא בבית המדרש. אז אני אומר כאן לאנשים, אני אומר לעצמי גם, אני יוצא החוצה לבית המדרש, אם המחשבות האלו נמצאות אצלי והתודעה מונחת בזה, אז אני רואה פשוט איזה נייר טישו על הרצפה, אני מתכופף להרים אותו. ואני חושב לעצמי, א', זה עניין של קדושת בית הכנסת, ב', אני עושה את זה בשביל כולם, שלכולם יהיה נעים ונוח לבוא למקום נקי. הפעולה היא פעולה ממש קטנטנה. הרמתי נייר מהרצפה, זה הכל. אבל המחשבה היא מחשבה גדולה. אני עושה את זה, כי אני רוצה שלכולם יהיה נקי, שלכולם יהיה טוב. אז כשלומדים את הדברים האלה יום-יום, זה בא לידי ביטוי בחיי היום-יום. זה זוחל לתוך התודעה, מחלחל, וזה מתחיל להתבטא. בכל מיני דברים קטנים זה מתחיל להתבטא. כאן אני שוטף צלחת, כאן אני מקפיד יותר, למשל, לא לדבר בתפילה, כי אני יודע שאם אני מדבר בתפילה, אז אני פוגע לא רק בעצמי, אלא בכולם. אז ההבנות הללו מתחילות לחלחל. אני סבור שאם היינו רותמים את המדיות השונות, לפשוט לימוד של רעיון אחד כל יום, ולאט לאט הכלל, כלל ביהדות, שפרוטה לפרוטה מצטרפת לחשבון גדול, זה כלל. אני זוכר, אתם בטח תצחקו מהדוגמה שלי, שהייתי אצל מורי ורבי זצ"ל, ובשבת הייתה סעודה שלישית, והיו מחלקים בירה. אז היה מי שמחלק, אחר כך הוא היה נותן את הבקבוקים, שישים אותם בארגז מחוץ לשולחן. אותו אחד שקיבל את הבקבוק הריק, הייתה לו כוס ביד, והוא היה שופך לתוך הכוס את המעט שנשאר בתחתית של הבקבוק, כי הבקבוק כבר נחשב ריק. כל בקבוק הוא היה מרוקן עוד כמה טיפות לתוך הכוס שלו, עד שהכוס שלו התמלאה. ואני זוכר שמורי ורבי זכר צדיק לברכה, בנו של בעל הסולם, פשוט נהנה מהדבר הזה, הוא הסתכל עליו, ובת צחוק הייתה על השפתיים שלו, מההתמדה, ההתמדה של היהודי הזה. לקח בכל פעם עוד טיפה ועוד טיפה, עד שיש לו כוס בירה מלאה. וכך גם בעניין שלנו. לבוא ולהנחית איזה פטישים כבדים על אנשים, זה לא ילך וזה לא שייך. אבל לבוא במתיקות בתחילת היום, 5 דקות בתחילת היום או בסוף היום, זה לא משנה מתי, 7 בבוקר, 5-10 דקות, ולהביא רעיון של אלוקות, להביא רעיון של אהבה ושל אמונה. ובן אדם שומע, אם המדיות השונות היו מצטרפות לדבר הזה, וכולם היו משדרים דבר אחד כל בוקר, וכולם היו פותחים את העיניים עם הרעיון הזה ומנסים לחשוב וליישם אותו במשך היום, אני חושב שזה היה דבר גדול. זאת אומרת, רשת ב' משדרת בשבע בבוקר חדשות, ושומעים את זה מאות אלפי אנשים. אז בצמוד לחדשות, אחרי החמש דקות הראשונות, היו אומרים, עכשיו אנחנו בחמש דקות רוחניות, לפני שאנחנו ממשיכים, ונותנים את הרעיון אחרי זה שימשיכו למה שרוצים.
כבוד הרב, בעניין הספציפי הזה, זה כרעיון, זה רעיון פנטסטי, רק שכל רשויות השידור למיניהם נשלטות מגורם מרכזי אחד, שהוא מכתיב להם מה להגיד, מה לא להגיד. כן. אנחנו לא יכולים לתת להם המלצות, אבל אנחנו כרשתות תקשורת אלטרנטיביות, לא אלטרנטיביות, רשתות שערוצי תקשורת חברתיים או לא ממסדיים, שלא מקבלים רשות לשדר, אז אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. אפשר להציע את הדברים האלה לערוצי התקשורת החברתיים שפועלים מחוץ לרגולציה המדינית.
בשמחה.
יש משמעות מעבר ל... כמו שהעלית את הנושא הזה של לעשות איזשהו מעשה אחד כל יום בהתמדה, שהוא באמת משפיע, אבל יש גם משמעות למשהו שעושים כולם ביחד, כלומר, בשעה מסוימת, ביום מסוים, וכמובן בהתמדה, כלומר, כמו שמנקרים טיפת מים שמטפטפת על, על, גם על בטון, בסופו של דבר יכולה למוטט את הבטון, כלומר, זה הפעולה הזאת שהיא באופן רציף, וכל פעם הכמות של, של האנשים שמצטרפים לפעולה הזאת היא בעצם גדלה כל הזמן, כי עוד אנשים מרגישים שהנה, יש פה איזשהו מהלך שברור לאן אנחנו רוצים, ואני חושב שזה משהו שמשותף גם למש, לדרך שאתה, בעצם זה כל, זה דרך של בעל הסולם שמדבר על זה שצריך לעשות פה איזשהו מהלך, לחבר, להגיע למצב של 60 ריבו, 600 אלף, שבה אנשים שמתחייבים לנושא הזה של, של האחדות, של ואהבת לרעך כמוך, ואיך אנחנו כרגע באמת, וזה אני העלית פה באמת את הנושא הזה, וככה, איך אנחנו באמת עכשיו, גם את, את השלושה הימים האלה שכבר הצטרפו אנשים, איך אנחנו ממשיכים את המהלך הזה, לא עושים איזשהו משהו, איזשהו מהלך חד פעמי, ואחרי זה אנשים מרגישים שאוקיי, מה קרה פה, אלא איזשהו משהו שהוא יריית פתיחה, ומתוך זה אנחנו גם ממשיכים ועושים עוד, עוד פעולות ועוד דברים, כמו שאתה מתאר, של, של לימוד משותף, של כל מיני פעילויות, כדי שאנחנו באמת ניצור פה איזשהו תהליך שאנחנו כולנו ביחד, וכל פעם עוד ועוד אנשים יצטרפו, כך אני
רואה את זה. לקחת את ה-30 אלף או יותר של אנשים שצמים האלה, שכבר בחרו לעשות איזשהו מעשה מאחד, ולקחת אותם, ושימשיכו, כמו שהרב אומר, ימשיכו את הפעולה הזאת להמשכיות של פעולה נוספת, של אחדות, פעולה נוספת של, יכול גם להיות לימוד, אבל להמשיך, שתהיה המשכיות לפעולה הזאת, כמו שהרב אמר. איזה דברים, בסדר, אז יש 5 דקות או 10 דקות, ומטיפה לטיפה מתמלא עד לי. אנחנו צריכים לוודא שמטיפה לטיפה לא יתרוקן עד לי.
אנחנו צריכים,
כן, אנחנו צריכים לשמור על הגחלת הזאת ולהעצים את הלהבה הזאת של האחדות שיצרנו פה להמשכיות. גם לימוד משותף, גם את הדבר הזה של... אנחנו נציע את זה לערוצי התקשורת שאנחנו מחוברים איתם ומשתפים איתם פעולה, לעשות איזשהו, כמו שיש דף היומי, כמו שיש... פסוקו של יום, או איזשהו שיר של יום, לעשות גם איזשהו לימוד משותף, שיהיה לנו איזשהו נושא יומי שאנחנו עוסקים בו ב"ואהבת לרעך כמוך".
זהו, זה דבר מאוד חשוב. אני חושב שלפי הכתבים של בעל הסולם, מה שמונח בתודעה של האדם, זה גורם לכל התפקוד. זה כמו שאתה מזרים בנזין, למחל של המכונית, וזה מה שגורם לכל התפקוד. אז גם פה אנחנו צריכים בנזין רוחני. אני לא יודע איך להגיע לאותם אנשים שצמים בדיוק. אני לא יודע אם יש לכם קשר ישיר איתם, שמות, מיילים וכדומה.
אבל אני חושב... מי שנרשם, אלה שנרשמו לעצום, כל אותם 30 אלף, יש רישום שלהם, יש קשר להגיע אליהם, זה חלק מהסיבה שביקשנו שירשמו, זה כדי שאפשר יהיה להגיע לכל אלה שביקשו לקחת חלק במשהו מאחד, שנוכל להציע להם הצעות נוספות בנושאים.
גם עכשיו, שאתה מדבר פה בערוץ הזה, והרבה אנשים הצטרפו, וגם אם עכשיו כרגע לא יכולים לראות את השידור הזה, הם יראו אותו אחרי זה, אז זה בעצם המקום להגיד להם, אוקיי, בואו נתחיל לחשוב איך אנחנו ממשיכים את המהלך הזה, ואנחנו יוצרים פה רצף של מהלכים, כל מיני מגוונים, כל מיני אירועים, אבל אנחנו יוצרים את המתחילים ליצור את החיבור הזה ביחד,
הרי אנחנו לא יכולים לצום לנצח. אנחנו לא יכולים לצום לנצח. לא, זו לא המטרה. כן.
נכון. לא, אז אני אומר, אני חושב שהדבר החשוב הוא התודעה של האדם. אז לכן, מה שאני מציע זה לקחת זמן מסוים ביום, נאמר 20:00, שנראה לי שזה זמן שהוא מאוד מאוד כללי, ולתת בו משהו כמו דיבור של 10 דקות, כל יום בעניין רוחני אחר. אני חושב שאתם יכולים גם... המדיות השונות, אתם מדברים על רשתות תקשורת חברתיות בלתי תלויות בשום גורם, יכולים בוודאי להקרין גם בכתב את המסר של אותו היום, והדבר הזה יישאר, כך שגם אנשים שיפספסו יוכלו אחר כך להסתכל בזה. אני מבחינתי חושב שעדיף היה לעשות את זה בבוקר מוקדם, בכדי שילד זה לאנשים במשך היום שיחשבו על זה, ויתקשרו גם ביניהם בכל אמצעי התקשורת שיש היום, על העניין הזה ישוחחו ביניהם, ויעבירו מחשבות, חוויות, בקשר לעניין הזה. אני אומר 20:00 בגלל שזה זמן שהוא כללי, אבל לדעתי היה כדאי לעשות את הדבר הזה כל יום דווקא בשעות הבוקר, בכדי שהיום שמגיע, יהיה ספוג עם התובנה הזאת.
וירב היי בוקר, זה מתחיל מהערב, אז הרב מציע את 20:00, שזה תחילת היום הבא.
וגם בדיוק החדשות, זה במקום יונית לוי.
נכנסו להזכיר, לא מזכירים שמות כאלה פה אצלנו.
תשמע פרח.
לא נגד, גם לא בעד.
אני אוהב את כולם.
אוהב זה בסדר, אבל לא צריך, בלי שמות.
הכל בסדר, הכל בסדר. אני חושב שנשמות ישראל כולם, יש בכולם ניצוץ אלוקי אדיר. זה לא זה, אני לא חושב שזה משנה שם כזה או שם אחר. אני מאמין שבכל אחד ואחד יש חלק אלוקי עצום, ורק צריך לדעת איך להפעיל אותו ולעורר אותו, ואז ממילא החלקים האלוקיים שיש בכולם מתחברים ויוצרים אור אחד גדול. אז אני מבין מדבריכם שאתם יותר אוהבים את הרעיון של הערב, כי זה
גם
פשוט
וגם.
יותר... גם וגם אתה.
אני טוב? אומר שאפשר להתחיל את זה בערב ולהעצים את זה בבוקר.
שומע. בסדר, זה אפשר. אותו רעיון ב20:00 וב7:00. אותו רעיון, כמו שמדליקים נרות חנוכה בערב, אבל חוזרים ומדליקים אותם גם בבוקר בבית הכנסת.
בלי ברכה.
כן, אפשר שידור חוזר בבוקר, שידור חוזר.
נכון, אבל זה הנקודה שלי, זאת הנקודה, כי אני סבור שהאדם מונע על ידי התודעה, ואנחנו צריכים לדאוג לפתח כאן תודעה חיובית לכולנו, ואז אנחנו נלך ונשתפר. הן מבחינת סור מרע והן מבחינת עשה טוב. בעל הסולם מדבר על הדברים האלה הרבה. בקיצור, אני אגיד שבעל הסולם אומר שהכל מתחיל ונגמר בתודעה של האדם, ולכן שם זה המקום האמיתי שצריך לטפטף את התובנות של אמונה ואהבה בצורה מתמידה, וזה יכול לעשות שינויים. אני חושב שהדברים הם בטח ברורים לכם. הייתי פעם בים עם, היו איתי כל מיני אנשים, היו איתי גם, היה תלמיד של בעל הסולם שם, והוא היה יהודי מבוגר, ופתאום הוא מתחיל לצעוק כשהוא תובע. והוא מתחיל לטבוע, והוא דופק על המים עם הידיים, ומשתולל ומנסה להרים את עצמו, והוא תובע. אז אני ניגשתי אליו ואמרתי לו, רב מנחם, זה נמוך פה, זה לא עמוק. אז הוא הוריד את הרגליים, והוא התחיל לצחוק, זה באמת לא עמוק פה. מצחיק. יכל לטבוע בגלל תודעה שגויה. בתודעה שלו היה דמיון כזה, שהוא נמצא עכשיו במים עמוקים, ולשחות הוא לא יודע כל כך, אז הוא התחיל לטבוע. אז באתי ואמרתי לו, לא, התודעה שלך היא שגויה. ונתתי לו את התודעה האמיתית, זה לא עמוק פה. והוא הוריד את הרגליים, והוא רואה שהוא עומד על קרקע מוצקה. הוא התחיל לצחוק צחוק גדול. אבל אני התבוננתי בדבר הזה, שהתודעה יכולה להחיות אנשים, יכולה להרוג אנשים. תלוי מה מונח לך. אז כל הנקודה הזאת שיש דרך תורה ודרך איסורים, בואו נחסוך מעצמנו ומעם ישראל הרבה הרבה מאוד איסורים ומאבקים ומלחמות. ובואו נחדיר לעצמנו תודעה נכונה בקשר אלינו, אנשים, אנחנו, אנשים ונשים, בואו נלמד מי אנחנו, ונתבונן בטוב שלנו. וכל יום נוסיף עוד נדבך, עוד אבן אחת תודעתית של הסתכלות חיובית, של דברי תורה מלאי אור, אור תודעתי של סימפתיה ושל ויתור, של הכנעה, של הסתכלות אוהבת על הסובבים אותנו ועל אלה שלא סובבים אותנו. כי באמת, אני חושב שאנחנו יכולים להיבנות אך ורק מהסתכלות חיובית. והפסוק אומר, אתה נותן יד לפושעים. פסוק מרגש. הקדוש ברוך הוא נותן יד לכולם, גם לאנשים שמשום מה נחשבים לפושעים, הוא נותן להם יד, יד מלטפת, יד מרוממת ומרים אותם. ואני חושב שזה מה שאנחנו צריכים לעשות. אני חושב שכולנו צריכים להתרוממות, לעידוד וללמוד, להסתכל על הנקודות החיוביות שבנו ושבסובבים אותנו ובכל התרחישים שקורים. בכל דבר יש נקודות חיוביות, גם מקרים טרגיים וגם חושך, יש בו מוכנות לאור. אדם לא יכול ליהנות מאוכל אם הוא לא רעב, וכל סוגי החושך השונים הם הכנות, הם רעב לדברים חיוביים, לדברים יותר טובים. כך אנחנו צריכים להסתכל. יש שמאל דוחה ויש ימין מקרבת. אז את הימין המקרבת, אתה נותן יד לפושעים, את זה כולם מבינים. החיבוק ואת הליטוף. אבל יש תרחישים שהם בבחינת שמאל דוחה. תרחישי חושך, תרחישים מכאיבים כאלה ואחרים. ובעל הסולם כותב שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מוליך את כל מצבי החושך ומצבי האיסורים בכדי לרומם אותנו, בכדי לשפר אותנו. כותב בפירוש שרק לאנשים מעולים הוא נותן את זה, בכדי לעורר אותם מהקיפאון שלהם, ובכדי שיחשבו מסלול כל פעם מחדש, וכל פעם יחפשו עוד ועוד דרכים, בכדי להגדיל את האחדות, את החיבור בין כל חלקי עם ישראל, את השוויוניות. זה דבר חשוב מאוד. אנחנו צריכים ללמוד. יש גוונים רבים. כשם שאין פרצופיהם דומים, כך אין דעותיהם דומות. וזה לגיטימי לגמרי לגמרי. הקדוש ברוך הוא אחראי על מגוון האדיר של הדעות ושל המחשבות. זה לגמרי לגיטימי. אבל אם אנחנו נלמד להסתנכרן ונלמד להתחבר עם הדעות השונות ונוכל לראות את החיובי שיש בכל דבר ודבר, אין דבר שאין בו איזה משהו, תובנה חיובית. אפילו בחושך ובסבל, כמו שאמרתי, יש הכנה לאור. ואת זה אנחנו צריכים לקלוט. צריכים לבוא מתוך נכונות, לחבק את כל סוגי האוכלוסייה. יש בתוך כל אדם שני גורמים הפוכים לגמרי, שהם נקראים נשמה וגוף. הנשמה היא כל כולה רצון להשפיע, והגוף הוא רצון לקבל. עכשיו, אם אדם בוחר לדכא את הגוף, ולרומם רק את הנשמה, זה קליפה. ואם אדם בוחר לרומם רק את הגוף ולדכא את הנשמה, זו גם קליפה. אלא דרך הישראלית היא דרך של חיבור בין הנשמה לבין הגוף. כל המריבות וכל המחלוקות והמלחמות שישנם במציאותנו, נובעות מהליכה קיצונית בדרך אחת בלבד, בלי להסתנכרן עם הצד השני. אז יש לנו מחלוקות של חילונים ודתיים, ויש ספרדים ואשכנזים, ויש ימין ושמאל בפוליטיקה הישראלית, יש שכל ורגש, ותמיד תמיד חלק אחד הוא יותר נוטה לשכל, והחלק השני נוטה יותר לרגש, וכולם נלחמים בכולם, זכרים ונקבות, עוד פרמטר, נשים וגברים. במלחמה, הנשים מול הגברים, הגברים מול הנשים, דתיים מול החילונים, כל אחד חושב על האג'נדה שלו, האג'נדה שלי היא האמיתית, האג'נדה של השני היא פסולה, וככה אנחנו נמצאים במערכת עצומה של מלחמות ומחלוקות, כאשר כל אחד סוחב לכיוון שלו, וכאן יש שגיאה מאוד מאוד גדולה. אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים, הנשמה והגוף צריכה לחיות ביחד ולהשלים אחד את השני. זכר ונקבה צריכים להשלים אחד את השני. דתיים וחילונים, ספרדים ואשכנזים, ימין ושמאל בפוליטיקה. כולם צריכים להתחבר, ומתוך התובנה הזאת, שאם אני מושך לאג'נדה שלי, אני מפסיד. אני מפסיד את הפנינים שיש בצד השני.
יש משפט שאומר, האיוולת באו והגאוניות בגם. זאת אומרת שמשהו שהוא גם וגם הוא, הרבה, הוא הגאוניות, זה הגימל והאיוולת היא באור, שזה או זה או זה או זה, ובעצם שם
נכון.
אנחנו נופלים על המקום הזה של...
אנחנו נופלים בהחלט שמה, וכל אחד, נופל בקטע הזה. זאת אומרת, אלה בעד ארץ ישראל השלמה, ואלה בעד שלום. והערך הזה הוא חשוב, והערך הזה הוא חשוב. אז צריכים למצוא את האמצע.
כן.
הזוהר הקדוש שואל שאלה, החג הכי חשוב זה חג השבועות, שבו הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, שהיא לכאורה המסמך האלוקי, שאמור להפעיל את כל בני האנושות. שואל הזוהר, למה נתנו לחג הכי חשוב יום אחד? בסך הכל יום אחד. לפסח נתנו 7 ימים, לסוכות נתנו 7 ימים, והדבר הכי חשוב נותנים לו יום אחד? אומר הזוהר הקדוש, היום האחד הזה הוא יותר חשוב מהשבע ההם. למה? כי כל הרעיון שמה שנקרא תורה, זה קו אמצעי. כי בכל, מכיוון שאנחנו בנויים מנשמה וגוף, אז תמיד בכל נושא ובכל רעיון יש הסתכלות נשמתית, יש הסתכלות גופנית. הסתכלות מצד השכל, הסתכלות מצד הרגש. עכשיו, וזה מתפשט לכל העולם כולו. נצרות, אסלאם. זה מתפשט. נשים, גברים. וזה עובר בכל הנושאים כולם. אלה צועקים לפה ואלה צועקים לשם. והתורה אומרת לא. אתה צריך לחבר את כל ההופכים למהלך אחד. זה היום האחד של שבועות. האחד הזה הוא יותר חשוב מכל הריבועים. כי האחד הזה אומר שאני לוקח את כל הקצוות, ומאחד אותם ביחד. אני עושה מהם דבר אחד. לוקח את כל הנשמות עם כל ריבוי הדעות, ואני בא ואומר לכל אחד ואחד, תשמע, יש לך רעיונות נפלאים. אני אומר לחרדים, יש לכם רעיונות נפלאים, רעיונות קדושים. וגם לחילונים אני אומר אותו דבר. גם לחילונים יש מהלכים שהם חשובים, והם לא עולים בדעתם של אנשים חרדים. אז בואו נחבר את הדברים, ונעשה מזה מסכת אחת.
כבוד הרב, שאלה.
כן.
מה לגבי שולט ונשלט? יש כאלה שרוצים לשלוט, ויש כאלה שרוצים, יש כאלה שרוצים שישלטו בהם, זה גם בסדר. אבל יש כאלה שלא רוצים שישלטו בהם, ויש כאלה שרוצים לשלוט בהם למרות זאת. איך אני יכול לשתף פעולה, ולרקוד את הריקוד וללכת למתן תורה עם מי שרוצה לשלוט בי, אם מישהו הוא ערפד או קניבל או אנס או רוצח, וזה מה שהוא רוצה, הוא רוצה לגנוב ממני, לרצוח אותי, לגזול ממני את הדעת, לגנוב את דעתי, לשלוט בי, לשעבד אותי, זה מה שהוא רוצה. איך אני יכול ללכת איתו בשפה משותפת? הוא לא ישנה את דעתו, כמו אוהב כסף לא יסבא כסף, אוהב שלטון לא יסבא שלטון. מי שרוצה לשלוט, רוצה לשלוט. זה לא עניין של ימין ושמאל פה. אני יכול לייחל ולהתפלל, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, ואריה כבקר יאכל תבן, זה נורא נחמד, אבל אנחנו עוד לא שם, אנחנו בשאיפה להגיע לשם. אבל כל זמן שהזאב מעורבב בתוך עדר הכבשים ומחופש לכבש, אני יכול להיות מחופש לכבש, והרב יחשוב שמדובר פה ימין ושמאל. לא מדובר פה בימין ושמאל, מדובר פה בשולט ונשלט, בטורף ונטרף.
כן, אבל גם הנשלטים הם בעצם מסכימים להיות נשלטים.
מי שמסכים להיות נשלט, בדרך כלל זה מתוך גניבת דעת ומתוך בורות. לא מתוך רצון והכנה והבנה. יש מצב כזה בתורה, התורה מדברת על מצב כזה. אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא קץ את העבדים. בסדר? אז ורצה אדוניו את אוזנו במרצה, אבל הוא עושה את זה מתוך מודעות, אומר, אני לא יודע להסתדר בחוץ לבד, לא יודע להיות עצמאי, לא רוצה, אני רוצה שישלטו בי, זה בסדר גמור, הוא עושה זה מתוך הבנה וקבלה עצמית. אבל, בסדר, זה בסדר גמור, אבל כרגע אנחנו נמצאים במציאות שהשולטים לא רוצים לאפשר לך בכלל לצאת ממצב של עבדות. הם לא רוצים לאפשר לך. הם רוצים לשעבד אותך על הפכה ועל חמתך, ועל חמותך. הם לא מעוניינים בכלל שאתה תצא מעבדות לחירות. אין מצב כזה. זה משה רבנו בא לפרו ואומר לו, פרו, שלח את עמי. שלח את עמי ויעבדוני. תשלח את העם. מה פתאום? למה שאני אשלח את העם? מי אתה? מי שמחה? מה פתאום שאני אשלח את העם מעבדות לחירות? אני רוצה לשעבד את העם. ואנחנו נמצאים עכשיו, כבוד הרב, במצב שרוב העם, רוב העמים כולם נמצאים בגניבת דעת. אני אומר לך, רוב העם, כל מי שרץ לקבל חיסון, כל מי שמסתובב עם מסכה, כל מי שחושש מהקורונה, כל מי שפוחד לחלות, וכל מי שפוחד שלא ייתנו לו לטוס, וכל מי שפוחד שלא ייתנו לו ללכת לעבודה, כי העבודה משחררת. כל מי שהולך לכל הדברים האלה, זה אנשים שהם פוחדים שיעבוד שלהם ייגמר, והם לא ידעו מה לעשות בחירות.
אני מבין.
מה עושים? מה עושים במצב כזה ש... מה אני עושים? זה לא מדובר פה בימין ושמאל, כבוד הרב. לא מדובר פה בדדים וחילונים, מדובר במשעבדים ומשועבדים.
אז זה הכל גניבת דעת, הימין ושמאל...
זה גניבת דעת, כל הפוליטיקה זה גניבת דעת. אין דבר כזה. ממשלה, כבוד הרב, זה משרד יחסי ציבור. אין דבר כזה דמוקרטיה. זה האליטות שולטות בעולם, הכסף יענה את הכל. אין דבר כזה פוליטיקה באמת. הפוליטיקה זה רק משרד יחסי ציבור. אלה מבלבלים את המוח לאלה, ואלה מבלבלים את המוח לאלה. בסופו של דבר, הכסף יענה את הכל. בעל המאה הוא בעל הדעה.
כן.
אבל הדבר הנכון, אני חושב שזה מה שהרב מדבר, זה אנחנו פחות צריכים להתעסק בסור מירה, כאילו פשוט אתה יודע שזה, אתה לא מתעסק בזה, אתה לא מזה
לאנרגיה. לא, שנייה. בוא, בדרך לאמת, אתה אוהב את האמת, המטרה האמת. בדרך לאמת, אתה צריך לעבור אמת, זה מאלף עד תף. ובדרך לאמת, כשאתה חוקר את האמת, אתה צריך לעבור מאלף, אתה עובר, מגיע למם, אם, ומהמם אתה מגיע לתף. בדרך לתף יש את אותיות שקר, והן באותיות הפוך, זה לא שין קופריש, זה גם מסובבים לך את האותיות שם בצורה כזאת. אתה צריך לעבור דרך אותיות שקר. אתה צריך לראות את עולם השקר בשביל להגיע לאמת, לחקור לחקר האמת, אתה צריך להגיע דרך השקר. ואתה צריך למצות את השקר, להיות כבדות משקל מאוד מאוד שם בסוף הדרך. אבל אם אתה לא עובר את המסלול הזה של להגיע לחקר האמת, לדעת מה השקר, אתה לא תגיע לטף.
כן,
לא
אבל,
תראה את כל התמונה.
אבל גם אם אתה תראה את השקר, עדיין אתה לא יודע מה האמת.
אתה תראה את האמת אם תעבור... לא.
ואז להגיד,
לא יכול לראות את האמת אם אתה לא יודע גם את השקר. דם תשיב לאפיקורס. אתה צריך לראות את השקר, להבין שזה שקר, וזה לא אמת, מדבר שקר תרחק. אז אם אתה לא יודע ממה להתרחק, כי אתה לא יודע מה השקר, מה האמת, רוב האנשים מבולבלים, רוב האנשים שאני שומע אותם מסתובבים ברחובות, אומר, אני כבר לא יודע למי להאמין. זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי. אלה משכימים, ואלה משכימים. אבל כולם פוסחים על שני הסעיפים. בסופו של דבר אתה חושב שאתה יכול ללכת גם פה וגם פה לרכב על כל העולמות? לא, אתה לא יכול. אתה צריך לדעת מה האמת ומה שקר, כדי להתרחק מהשקר. אבל אתה צריך לחקור את השקר, לדעת מה השקר. וכדי להגיע לחקר האמת, כמו שאמרתי לך, אתה צריך לעבור דרך אותיות השקר, ואז כשאתה מגיע לטף, אתה רואה את כל התמונה כולה, את כל הפאזל, ואז אתה רואה את האמת. כבוד הרב, אנחנו מתעסקים היום בעידן שהעולם מלא שקרים. העולם מלא שקרים, תככים ומזימות, רוצים, גונבים את דעתנו. גונבים את הדעת. משקרים אותנו על ימין ועל שמאל. אין ימין ושמאל, זה כולם שקרנים שם. כל הפוליטיקה, המושג פוליטיקה, זה אם אתה מספר הרבה פעמים את השקר, הוא הופך להיות האמת בעיני הציבור.
אני מבין את כל מה שאתה אומר. מבין לגמרי. אז מה שאני יכול לענות לך זה ככה. תראה. אחד. חז"ל דנים בעניין אם האדם נולד בטבע של רציחה. יש לו טבע כזה, הוא אוהב דם.
שילך להיות שוחט.
אז אנחנו צריכים לאפשר לו לרצוח? אלא מה? צריכים להפנות את אפיקי הדם שלו, איך שניתן לכיוונים חיוביים. דוגמה נוספת, אדם שהיה מיליארדר ונפל מנכסיו. אז אנחנו מצווים מצד אהבת הזולת, מצד ואהבת לרעך כמוך. היות שהאדם הזה היה מיליארדר, והוא התרגל לאיכות חיים מטורפת. גם שאנחנו, מספיק לנו לחיות בצורה מאוד מאוד פשוטה, אבל התובנות שלו, שהוא גדל עליהם כל החיים הם אחרות. אז מצד רחמים, אנחנו צריכים לבוא לקראתו, ולנסות לספק לו קצת מהרגילויות שלו. אז ההסתכלות הזאת אומרת, שאם אדם, הוא נולד בטבע של שליטה, הוא מכור לשליטה, הוא שולט, וכמו רוצח שיכול לגרום קלקול גדול באוכלוסייה, אז גם הוא גורם קלקולים. צריך לראות איך אנחנו באיזושהי צורה מספקים לו את עניינו, אבל בלי לפגוע בציבור. זאת אומרת, לתת לו איזה עולם משלו, שהוא ישלוט שם, שזה.
לא, הוא רוצה אותי, רוצה לשלוט בי.
אני מבין, אבל אנחנו, לצורך העניין, אנחנו, עם ישראל, נקרא לעצמנו, לצורך העניין, בוא נקרא לעצמנו כרגע, האנשים שרוצים לשלוט בהם, נגיד, כלל ישראל, אנחנו צריכים להתאחד בינינו, ואנחנו צריכים לדבר בינינו. זה ברור, ידוע המשל, שאם מתאחדים, אז אי אפשר לשבור אותנו. וכאשר כל אחד הולך לחוד ולבד, אז אפשר לשבור כל אחד בקלות, הפרד ומשול, אפשר לעורר פחדים וחרדות ובלבולים, כאשר כל אחד הוא לבדו. אבל כאשר מתחברים, ואוכלוסייה מתחברת עם הנהגה, שהיא הנהגה של אחדות ואהבה, הנהגה של נתינה ולא הנהגה של לקיחה, אז יש כלל, כלל יש שיחיד מתבטל בפני רבים, אבל רבים לא מתבטלים בפני רבים. אז נקרא לזה, החלק של השתלטנים, הם עובדים בצורה כזאת של הפרד ומשול, ואנחנו לא צריכים לאפשר את זה. אנחנו לא צריכים לאפשר את ההפרד ואת הבלבול, כי אז באמת שולטים בתודעה של כל אחד מאיתנו בקלות, עם הרבה פחדים, והטלת דאגות, בהלות, ומסתובבים כמו ג'וקים מסוממים בתחתית הבקבוק. אז אנחנו לא צריכים לאפשר את זה. אנחנו לא צריכים לשים לב כל כך לאותם אלה שרוצים לשלוט. לא צריכה להיות עצומת לב שלנו אצלהם. עצומת לב שלנו צריכה להיות בואו נתאחד ונתחבר בינינו. ובואו ניצור ערוצים של התקשרות, גם דרך המדיות השונות, כפי שדיברתי מקודם, וגם כל זמן מסוים, אנחנו צריכים לעשות כינוסים, ולשבת ביחד כמה פעמים בשנה. ואז אני מניח שאנחנו נהיה חזקים מאוד, אנחנו לא נאפשר לאנשים עם כוונות, הם לא תמימות ולא טובות לשלוט, ואז אנחנו יכולים לקחת את המושכות בידינו, ולקחת את גורלנו בידינו, ולעשות עם עצמנו מה שאנחנו רוצים. אף אחד לא יוכל להכתיב לנו שום דבר, בזמן שאנחנו מתחברים. אז זה נקודה שנייה. אני אומר פה כמה וכמה נקודות. נקודה אחת, זה שצריך לאפשר לרוצח להוציא את התאווה שלו, או שהוא יהיה שוחט, שישחט בהמות, או שהוא יהיה מוהל, שעשה מה שהוא רוצה בשביל להגיע לפורקן שלו. דבר שני, אני אומר שציבור לא מתבטל בפני ציבור, רק יחיד מתבטל בפני ציבור. ולכן אני חוזר על אותה נקודה שאמרתי. הנקודה היא שרוב הגדול של עם ישראל אפשר לקבץ אותו בעזרת תובנות חיוביות של התחברות ואהבה. בכל איש ובכל אישה יש נשמה אלוקית, ואני סבור שאם באים באהבה ואם באים מסרים מהלב, אז דברים שיוצאים מן הלב ונכנסים אל הלב, וכך נוכל ליצור חיבורים. אני לא חושב שאנחנו יכולים לבנות משהו על ידי מלחמה, אלא על ידי ההפך ממלחמה. זאת אומרת, על ידי התקבצות שלנו, של כוחות שרוצים חיבור ואיחוד והשתוות ובנייה. זה מה שיכול לעשות את העבודה ביותר.
כן, יש בעצם חוקי הבריאה, חוקי הטבע, אתה יודע, שלמה המלך אמר, לך אל הנמלה הצל, למד דרכיה וחכם. אבל זה, כולם מכירים את זה, לומדים את זה בבית ספר. ראה דרכיה וחכם, אבל זה כולם מכירים, למדו את זה בבית ספר, אבל ההמשך של הפסוק זה שאין לה קצין שוטה ומושל. כלומר, היא בעצם, היא נמצאת כאחד, היא חיה באיזשהו...
זה העיקר.
כגוף אחד, כאורגניזם אחד, סופר אורגניזם, ובעצם היא מקיימת והיא חופשייה, היא לא מקבלת הוראות, הנמלים שהולכות ונתקלות באיזשהו בעיה, הן לא מקבלות הוראות מלמעלה, הן פשוט פותרות את הבעיה במצב שהן נמצאות, אבל הן תמיד פועלות מתוך התובנה הזאת של טובת
הכלל.
טובת הכלל, טובת מושבת הנמלים, ולא טובת האגואיסטית, הטובה האגואיסטית. ואותו דבר גם גוף האדם בנוי באותה צורה, תאים הם תמיד פועלים לטובת הגוף, תאים שהם תאים. לא פועלים לטובת הגוף, הם תאים סרטניים.
תאים, תאים מאוד.
וזה, כן,
כן,
כל דבר בסוף. ואחד הדברים זה שאם אנחנו מבינים שאלה חוקי הבריאה ואלה חוקי הטבע, ואנחנו רואים את זה בכל הכתבים וכל הדברים, אז אנחנו פשוט צריכים ליצור איזשהו מצב שאנחנו... אנשים שכאילו מתחברים לדבר הזה ויוצרים איזושהי פעילות יומיומית, אינטנסיבית, שבאמת תכוון למקום הזה של בוא נעשה, בוא ניצור את הדבר החדש מתוך ההבנה. דיברנו על זה בשיחה אתמול, על נשל הנחש, שכאילו כבר זה אור שיבש, כאילו אין מה להתעסק בו יותר מדי, הוא פשוט... מעצמו הוא פשוט ייעלם ומשהו חדש שיווצר, אבל אנחנו צריכים להתעסק בחיבור הזה, איך אנחנו יוצרים את האחדות הזאת, איך אנחנו מחברים את אותם רבבות ולבבות שרוצים לפעול ביחד. ואני חושב שכאילו מה שעלה פה בשיחה הזאת ככה של שלושתנו, זה שבאמת לקדם את הנושא הזה של אוקיי, מה הלאה, מה אחרי השלושה ימים של הצום הזה, איך אנחנו ממשיכים ויוצרים פה רצף של פעילות, רצף של אנשים שאנחנו מזמינים, באמת אנשים שגם צופים בנו עכשיו, תעלו רעיונות. אני מאמין בחוכמת ההמונים, בזה שההמונים ברגע שהם הופכים להיות אקטיביים ובאמת באים עם כל מיני רעיונות, יש לך יצירתיות ויש לך חשיבה משותפת ויש לך הרבה מאוד דברים, וזה באמת המקום של לעורר ולהביא שאנשים ירשמו לנו כל מיני רעיונות, איזה פעילויות אנחנו עושים מעכשיו והלאה. יש לנו עכשיו המצרים, זה בעצם החבל לידה של משהו חדש שהולך להיוולד, ואנחנו צריכים להמשיך את הפעילות כל הזמן,
לא לשקוט.
זה לא רק צום, זה כל מיני דברים אחרים שאנחנו יכולים לעשות, אבל מה שחשוב זה כל מיני פעילויות שיובילו אותנו גם לרמת הודעה יותר גבוהה וגם למצב של חיבור.
נכון, נכון. אבל תדעו לכם שהדברים הם מאוד מאוד עדינים וצריכים לדון בהם. זאת אומרת, מה אני מתכוון שהדברים הם עדינים? אני חושב שאפילו מיני מרקט פשוט הוא לא יכול להתנהל בלי מנהל. כי אם כל אחד מהפועלים הוא יעשה מה שהוא מבין, אז העסק יתפרק. וצריך להיות איזשהו ראש שמנהל את הדברים האלה. כשמדובר בסוף התורה, מדובר על...
משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, שאל יהיה העם הזה כצאן אשר אין לו רועה.
נכון. מדובר במשה רבנו עומד להחזיר ציוד, וזהו, עומד להיעלם מהנוף של העם. אז מדובר על זה שיהושע יחליף אותו. ומשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, פונה אליו בכינוי שמופיע פעם אחת בכל התנ״ך, אל אלוקי הרוחות. אז רש"י שם במקום אומר, תן להם מנהיג שיודע להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. זה הביטוי של אל אלוקי הרוחות. אז זה דבר מאוד עדין, מאוד עדין. זאת אומרת, מצד אחד, אף אחד לא אוהב שישלטו בו ויגידו לו מה לעשות. מצד שני, אי אפשר לנהל אפילו מיני מרקט פשוט, אם לא יהיה מנהל. אלא מה? המנהל הוא צריך להיות אדם שהוא בכיוון של רצון להשפיע ולא רצון לקבל. זה המנהל האמיתי. זאת אומרת, אדם שרוצה להשפיע לזולת ולא לקבל. ממילא כל הניהול שלו זה רק בכיוון ובעניין שיהיה טוב לאנשים, שיהיה טוב ומועיל לאנשים. אז לכן אני אומר, אלו הם דברים מאוד עדינים, כי הדוגמה שנתתם מעולם החי של הנמלה, שאין עליה קצין ומושל, והיא נמצאת בתוך המסגרת החברתית שלה, ומצד הטבע היא כבר יודעת את כל המטלות ופועלת בכיוון שלהם, וכך נוצר הקן החברתי הציבורי של כל הנמלים. אבל כשמדובר על בני אדם, ובפרט שמדובר על עניין תודעתי, את צריך איזשהו אדם שיעורר את התודעות לכיוון הנכון, כל אחד יכול ליישם את זה בצורה אחרת. זה כן. זאת אומרת, הדבר הוא עדין מאוד, כי גם כאן צריך קו אמצעי. בכל נושא צריך קו אמצעי. אין נושא שלא תעלו, שאין בו שני גישות סותרות, וצריך להביא אותם לאמצע. זאת אומרת, כאן מצד אחד להגיד שבוא ניתן לכל אחד לעשות מה שהוא רוצה, ושלא יהיה קצין ומושל על אף אחד. בצד השני, שלא יעשו מה שרוצים, אלא שיהיה מישהו שיגיד מה לעשות. יש היגיון בזה ויש היגיון בזה, וכל דבר יש משהו טוב, אבל בסופו של דבר אנחנו חייבים לבוא לאמצע, כי רק האמצע הוא האמת. זאת אומרת, לא אברהם ולא יצחק אלא יעקב. כתוב, תיתן אמת ליעקב. אז הקו האמצעי הוא דבר מאוד מאוד עדין, תמיד. הדבר היותר אגרסיבי הוא ללכת בקיצוניות, או קיצוניות ימינה, או קיצוניות שמאל. זה יותר קל. והרבה הרבה יותר קשה ללכת באמצע. זאת אומרת שצריך להיות מנהל, אבל המנהל הזה הוא ער לגמרי לאינדיבידואליות של כל אחד ומאפשר אותה. זה אדם שהוא חי בכיוון של נתינה לגמרי. וממילא הוא מנהל את הדברים, אבל לכיוון הזה, ולא לשום כיוון אחר. גם פה צריך קו אמצעי. בשום דבר אנחנו לא יכולים להיסחף, לא ימינה ולא שמאלה. הלוליין שהולך על חוט דק בגובה של 30 מטר, הוא צריך לשמור על האמצע. וזה קשה, ואם הוא לא ישמור על האמצע הוא ייפול. וכך בכל עניין ועניין בחיים, אנחנו צריכים להבחן אותו, וזה מה שבעיקר ספר הזוהר מלמד אותנו. כמעט בכל דף ודף בספר הזוהר, אז יש הוראת אבחון להבחן מה הנטייה הימנית בנושא המדובר, מה הנטייה השמאלית בנושא המדובר, ואיך לחבר אותם. זה דבר עדין, זה מה שאני רוצה לומר.
כן, אין ספק שזה באמת צריך למצוא את הקו האמצע של מקום של של אנשים שהם של כאוס, מה שאנחנו יודעים, שכאילו כל אחד עושה מה שהוא רוצה ולא מסונכנים, וזה בטח לא ביחד וזה בטח לא אחדות, לבין המקום הזה שבו אנחנו כן נמצאים באחדות, ואנחנו, אבל אנחנו כן פועלים ביחד מתוך כוונה משותפת של של הרצון הטוב, ולא בהכרח בגלל שמישהו אמר לנו מה לעשות. ואני מסכים שבאמת העניין הזה שהוא צריך לעשות את זה בצורה אחראית.
מתוחכמת ועדינה.
כן,
בכל אופן.
הרב, אנחנו, בתיאוריה זה נכון, וגם אם אנחנו נמצאים עם תינוקות של בית רבן, אנחנו מלמדים אותם, ומי שמקבל חינוך ראוי...
פרח, פרח, סליחה שאני מפסיק אותך. הזוהר הקדוש שואל, מה זה תינוקות של בית רבן? אז הוא אומר שגם תינוקות של בית רבן זה שני הופכים.
זה?
תינוקות, שני הופכים. מצד אחד הם תינוקות, הם קטנים, מצד שני בית רבם רב, זה דבר גדול. אז גם זה אומר שיש כאן שני הופכים. תינוקות של בית רבם, חיבור של קטנות וגדלות. סתם אני אומר, רוצה רק להראות לכם שהזוהר נותן
את זה. אני עדיין נמצא במקום של התורף והנטרף. כן. וזה מה שאני רואה לנגד עיניי, ונכון, כאילו ראיתי פה גם בתגובות ש... הבעל שם טוב, אם אני לא טועה, שם אמר את זה באיזה מקום שמחשבותיו של האדם נמצאים, שם הוא נמצא, זה בסדר גמור, אבל גם חכם עיניו בראשו, והכסיל בחושך הולך. אני לא יודע אם אני חכם גדול, אבל אני רואה לנגד עיניי את מה שאני רואה, ואני לא יכול שלא לראות. אני רואה שאנחנו נמצאים בעולם שלם שהוא בית מטבחיים של האליטות, ששולטות בעולם וטובחות בה, אנחנו נמצאים בתוך שואה עולמית. אני רואה את האנשים בדרך לשואה, רצים כמו בדרך לקרונות להרגטאות, בדרך למקלחות של הגזים. הם חושבים שהולכים להתקלח, רצים לקבל את הזריקה הזאת. הם לא יודעים לאן זה מוביל, הם לא יודעים מה יש בזריקה. אני חקרתי, בדקתי ולמדתי. אני יודע מה יש שם. אני יודע לאן זה מוביל. אני יודע מי שולט, אני יודע מה האג'נדה שלו. אני יודע איך המערכות שליטה בעולם עובדות. חקרתי את זה במשך שנים. אני יודע איך עובד ההפרד ומשול שלהם. זה קשור שיש מערך, מה זה קשור לאחדות? שיש, איך אנחנו מתאחדים, כשיש כל הזמן גורם מאוד מאוד עוצמתי, שעסוק בלהפריד אותנו, שעסוק בלהסחסף אותנו.
אתה נותן לו כוח.
איך אני נותן לו כוח?
שאתה מדבר עליו ומעצים אותו, ואומר, נותן לו תשומת לב, ועושה אותו כזה מפחיד וכזה נורא, ומפלצת כזאת גדולה.
אני, שאלו אותי בכל השנה וחצי האלו של הקורונה, שאלו אותי הרבה, מה לעשות, מה לעשות? אז אני אמרתי ככה, רבותיי, תפסיקו להתעסק עם הדבר הזה. תפסיקו להתעסק עם הקורונה. תשמעו, לא כל החיים זה קורונה, ולא כל החיים זה זריקות. בואו נתעסק עם דברים אחרים, מה שהתעסקנו כל השנים, עם תורה, עם מצוות, עם התחברויות בינינו והתוועדויות בינינו. למה אני בכלל צריך לחשוב על הדבר הזה? למה אני צריך להתעסק בכלל עם הדבר הזה? בואו נמשיך בחיים כרגיל. מי צריך בכלל לחשוב?
איך אני יכול לשבת מנגד, כשאני רואה את האחים שלי נופלים לתוך הבור של המקלחות האלה? אני צועק להם, אל תלכו להתקלח שם במקלחות של הגזים. אני יכול להגיד, אני לא מתעסק, אני יכול לטמון את הראש שלי בדף גמרא, ולהתעסק עם החסידות, וללמוד את החיים שלי, ועולם פנימי מקרין לעולם חיצוני, והכל בסדר. וזה בסדר גמור, אני אתעסק רק במה שמעניין אותי, בעניינים של רוח, בעניינים של זה, וכמו להיות לא הנזיר שירד מההר, אני יכול לשבת על ההר, כמו שהם אומרים בשיר של מנסה מהמקלחת להושיע את עמו. אני יכול לשבת בתוך הדף גמרא שלי ולחיות את עולמי. אבל,
אז
אבל
מה, מה הפתרון? הפתרון...
קודם כל אני צועק, גוואל, תיזהרו.
בסדר. בור, אני חושב, אני חושב שהרשתות, הרשתות כולם מלאות מהצעקות האלו, ולמרות שהצד השני מנסה להוריד סרטונים מהרשתות, אני מודע לכל. אבל הרשתות, ומי שרוצה להשיג את התובנות האלה, אז יש לו אותם. השאלה היא מה לעשות. אז אני חושב ש... אני חושב שהקו האמצעי כאן הוא כזה. אני נותן, כמו כל סבא, אני נותן משלים. אבל המשלים שאני נותן הם משלים מהחיים. יש לי כאן בית מדרש. ובבית מדרש יש מבוגרים ויש ילדים. עכשיו, יש ילדים שהם בשום אופן לא רוצים להתפלל. לא רוצים. והם גם לא רוצים שהגדולים יגידו להם מה לעשות. לא רוצים. אז גם כאן יכולות להיות שתי אג'נדות. זה מדובר על הורים ומורים. מה אתה עושה עם ילד שהוא לא רוצה, לא רוצה? הוא חכם. אתה לא יכול לעבוד עליו יותר מדי. זאת אומרת, התמימים אומרים, בואו נציע לו איזה חפיסה שוקולד, או כל מיני, אם הוא בגיל יותר גדול, בואו נציע לו ככה, נציע לו ככה. אבל הוא חכם, והוא קולט שאתה רוצה להשתלט עליו. הוא יודע את זה. הוא לא פחות חכם ממך. הוא לא רוצה שתשתלט. מה עושים? מה עושים? אז יש פה שתי דעות קיצוניות. כמו בכל דבר, הדעה הימנית אומרת שיעשה מה שהוא רוצה. שיעשה מה שהוא רוצה. אני לא אלך איתו בכוח. והדעה השמאלית אומרת, לא, אני אראה לו מי אני. הוא לא יעשה מה שהוא רוצה. אני האבא שלו, אני המורה שלו, ואני יכניס אותו, הוא אצלי ילמד מה זה משטר, והוא יעמוד ויתפלל, הוא יעשה מה שאני רוצה. הוא, זה לא אפקר, זה לא עולם מופקר, הוא לא יעשה מה שהוא רוצה. אז זה שתי דעות קיצוניות בחינוך. מה הדרך האמצעית? מה הקו האמצעי? הקו האמצעי, אומר הפסוק, חנוך לנער על פי דרכו. על פי דרכו. זאת אומרת, אתה צריך להתחבר אליו, אליו אתה צריך להתחבר, לתוך האישיות שלו, אתה צריך לבטל את עצמך כרגע, כאילו אני לא קיים, רק הוא קיים, ואני מתחבר אליו. אני נכנס לתוך העולם שלו, ואני רוצה להבין מה הוא רוצה, מה הוא צריך ומה הוא רוצה. ואם אני הולך איתו בכפייה, אני כופה את עצמי עליו. ואם אני אומר שיעשה מה שהוא רוצה, אז זה גם, זה לא נקרא חנוך לנער על פי דרכו. אתה בכלל לא נכנס לעולם שלו, לדרך שלו. אתה מיואש ממנו, אתה תעזב אותי, אני אין לי כוח ואין לי זמן להתעסק איתו, שעשה מה שהוא רוצה וגמר. אז זה לא חנוך לנער על פי דרכו. אלא הדרך היא באמת להתחבר אליו. אתה מתחבר אליו, זה סיפור אחר. ואני נותן את הדוגמה עם הילדים אצלנו בבית המדרש, סיפור שהיה בשבת האחרונה, לפני יומיים וגם אתמול, אני יצאתי לילדים הללו ואמרתי להם, תדעו לכם, אני אוהב אתכם, ואני מחשיב כל אחד ואחד ממכם, ואני סומך על ההחלטות שלכם. אם אתם מחליטים לא להתפלל, זה מקובל בעיני. ההחלטה היא שלכם, זה נקודה אחת, זה עשיתי בשבת. מצד שני, ביום ראשון, אז תלמיד שלי הלך ולקח אותם לעבודות נגרות. ואז הם התחילו באמת לפרוח. וזה הם מאוד אוהבים. לחתוך עצים, לקחת, אתם יודעים, משטחים ששמים עליהם שקים של תפוחי אדמה. לקחת את המשטחים הללו, לפרק אותם, ולבנות מהדבר הזה ספסל יפהפה, אומנות, ולצבוע את זה. אז הם מאוד, אני רואה שהחבר'ה פשוט מתמסמסים, וזה כל כך נחמד היה להם, ופשוט אתה נכנס לעולם שלהם, והנה זה מה שהם אוהבים. אז אחרי זה גם הם החליטו להיכנס להתפלל כבר. אחרי שהם עסקו בנגרות וזה, וכל כך היה טוב להם, אז הם החליטו שהם נכנסים להתפלל. למה אני מספר לכם את הסיפור הזה, שהוא מהיומיים האחרונים פה? אני רוצה להגיד שאי אפשר להשתלט על הציבור. גם אם אתה רואה שהם רצים לתאי הגזים, אתה לא יכול להשתלט עליהם. אתה יכול לבוא ולצעוק את מה שאתה צועק, ולומר להם, תשמעו רבותיי, אני לפי דעתי, אני חקרתי, למדתי וזה, הנה אני מוסר לכם את המידע, שיש פה אליטות שרוצות להשתלט וכו' וכו', תדעו לכם ככה וככה העובדות. עכשיו, אחרי שאתה הודעת להם את זה, אתה צריך לאפשר להם את החירות, להחליט מה שהם רוצים. הם יכולים לבחור בך בתור מורה דרך, והם יכולים לבחור במשרד הבריאות בתור מורה דרך. זו זכות שלהם לבחור מה שהם רוצים. הם יכולים להחליט מה שהם רוצים. זהו האדם. בידו הבחירה אם להאמין לך או להאמין למשרד הבריאות. ואנחנו צריכים לאפשר להם את זה. שכל אחד יבחר במה
כן,
שהוא רוצה.
הרב, אני לא אמרתי שאני רוצה להיות השתלטן, התורן.
אני מבין, אבל אני שואל מה הפתרון המעשי. אז אני אומר, הפתרון המעשי הוא חנוך לנער על פי דרכו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להתחבר לעולמו ולהגיד לו, שמה, יש תובנה כזאת, אני מציע לך, יש תובנה אחרת, ותבחר אותה, תעשה מה שאתה מבין, תבחר.
כן, אז ככה, כן, תראה, אני לא יכול להגיד לך שאני הצלחתי עם הרבה אנשים שהם מאוד מאוד, הייתי אומר, אפשר לומר, כאילו, ממסדיים בדעותיהן, והנטייה שלהם...
לשלוף אותם משם.
הנטייה שלהם, נטיית הלב שלהם, זה מה שהמדינה, זה טוב לי, ומה שהמדינה נותנת לי זה כנראה נכון, ויש שם אנשים חכמים ונכונים, וטובי לב שהם דואגים לבריאות שלי ולחיים שלי, ואם הם היו מספיק חכמים בשביל לקבל את ההחלטה שאני צריך לקבל זריקה, אז כנראה שזה מה שצריך לעשות. בכל אופן, הייתי רוצה לעבור איתך קצת על שאלות הצופים, ולקראת הסיום של התוכנית הזאת, קודם כל יש פה שאלה, האם הצום יכול לחזק את האגו?
מי שואל?
ליאת.
ליאת שלך?
כן. שלי פרטי מהבית.
אז התשובה לליאת היא שבהחלט שכן, הצום יכול לחזק את האגו. כל דבר יכול לפעול לכיוון הזה ולכיוון הזה. זאת אומרת, הצום יכול לגרום לאדם להחשיב את עצמו מאוד. בן אדם שעוסק ב פעולה כזאת לא שגרתית, אז היא יכולה בהחלט לגרום לו למין גאווה כזאת והחשבה עצמית. ויש סיפור, אני שוב פעם מביא לכם סיפור, על איזה אחד שהיה צם משבת לשבת בעיירה. פרוש לגמרי, פרוש לגמרי. אז אחד מהתלמידים של הרבי מקוצק רצה לנסות אותו. אז הוא עמד על ידו, הוא היה שוכב זרוק על איזה ספסד בבית הכנסת, צם משבת לשבת, לא היה לו כוח. הוא עמד על ידו עם עוד מישהו, ואמר לו, לאותו מישהו, אמר, איזה זכות עצומה יש לעיירה שלנו, שיש לנו את רב מוישה בעיירה, שהוא צם כל שני וחמישי, הוא צם, ובזה הוא מרבה זכויות לכל העיירה. אז הוא התרומם מהספסל והתפוצץ עליו. אני צם שני וחמישי? אני צם משבת לשבת, מה אתה מקטין אותי ככה? אני לא צם שני וחמישי, משבת לשבת אני צם.
יש הפוך, בהפוך על הפוך, אבא שלי כשהייתי קטן, אז הוא היה אומר לי, אתה עוד לא כל כך גדול, אל תעשה את עצמך כל כך קטן.
זה מוצא חן בעיניי. איפה גדלת?
גדלתי, אני לא יודע אם גדלתי, אבל...
אבל איפה, איפה, באיזה עיר?
אני למדתי בתלמוד תורה בצעירותי גם.
אבל איפה, אני שואל?
ברמת גן.
רמת גן?
רמת גן. הייתי הרבה בבני ברק ולמדתי בתלמוד תורה. נחזור לצופים, אני לא האישו פה. מה עוד אומרים פה? מקבצים את האנשים לתקיעות בשופרות, לתקיעה בשופרות, תיקון הכללי, קריאת שמה מאוחדת. גם רעיון יפה. כדאי לאמץ אותו, אולי לתקוע בשופרות ביחד ולקרוא קריאת שמה בצורה אולי המונית יותר. מה עוד יש פה? לא יודע מה זה המשמעות של זה, צריך להעמיק בזה אחר כך. יש פה מישהו שאומר שלקראת הימים הנוראים וראש השנה, שהוא יום גדול וקדוש, שבו נכתבים ונעשה משפט עולמי. נעשה משפט עולמי, כנראה לכל המשעבדים למיניהם. מה עוד יש פה? מה עוד יש פה? יש דרך תורה ויש דרך ייסורים. איפה השאלות?
יש דרך תורה ויש דרך ייסורים, צודק.
כן. איפה השאלות? טוב, ציבור לא מתבטל בפני ציבור. זאת אומרת, יש אולי אחד מתבטל בפני ציבור, אבל וציבור אולי לא מתבטל בפני היחיד, אבל יש ציבור גדול שלא מתבטל בפני ציבור. כאילו, שאלה, מה זה נקרא ציבור? לא יודע.
ציבור זה אנשים, זה לא אנשים שהם באים לכותל ונמצאים ביחד. זה לא ציבור. אלא ציבור זה אנשים שמרגישים שייכות אחד לשני, ויוצרים תקשורת בין אחד לשני, מחשיבים אחד את השני ואוהבים. זה נקרא ציבור. לא שיש הרבה מאוד גופים ביחד. יש כאלה אנשים חושבים שאם הם יאספו איזה 100,000 איש בכותל, אז זה יעשה רושם על הקדוש ברוך הוא. הוא ילחץ מכזאת הפגנה גדולה. אבל זה לא נקרא ציבור.
אם הקדוש ברוך הוא לא נלחץ מהדבר הזה, על אחת כמה וכמה, שאם אנחנו נלך לרוטשילד או לזה שהוא זה, גם הוא לא ילחץ.
לא, לא נלחצים.
כן, אבל היום אנחנו לומדים שציבור זה צי בור. זה צי של בורים. כן. אסף כותב פה, זה הזמן לאנשים שהם יזמים, אנשים שיודעים לעבוד עם קהל, שבוער בהם הרצון הללו לקדם את הרעיונות האלה. מישהו כותב פה, גם אסף כותב, זה רוחו של משיח בעזרת השם, מה שהרב אומר, דיבר כל ה...
צודק, צודק. אני אפשר, אני יכול לתת את הפרטים שלי?
אם זה לא פרטי במיוחד, אז כן.
זאת אומרת, אותו אחד, איך קוראים לו?
אסף ישראל שקד.
אסף ישראל שקד. אז פשוט, כאילו הוא אומר שצריך להתחבר ביחד כל האנשים הללו שמדברים על רעיונות כאלה, שהרעיונות האלה נקראים רוחו של משיח. אז אני נותן את המייל שלי. אם רוצים להתחבר, אם רוצים ליצור כינוסים ושיעורים, אז זה אפשר?
כן, אנחנו נוסיף את הכתובת של המייל בפוסט למי שרוצה. אם הרב רוצה להגיד אותו, בבקשה.
אני אגיד, ואתה יכול לרשום, זה ראשי תיבות של השם שלי. אברהם זה A-V, מרדכי זה M-O, גוטליב זה G-O, שטרודל gmail.com, פשוט מאוד. אז אנשים שבאמת רוצים לפתח את הרעיונות האלו של האחדות, וליצור כינוסים ושיעורים שבהם נתקבץ ונלמד ביחד איך להתחבר ואיך לאהוב ואיך להאמין, אז יכולים לכתוב לי.
אז יש פה, תודה רבה כבוד הרב על הפרטים ועל הנכונות. מישהו פה כותב, בן מוחה כותב, הוא כותב לי, הוא אומר לי, פרח פשוט מפיצים יותר אור ולא מתעסקים בחושך. אז אסף ישראל כותב בחזרה, לא, לא, הילדים כאן בסכנה, מצטער, גם ככה, גם ככה בשואה דיברו והתעלמו מהיטלר וגרורותיו, מכילה מהרב, חובה להתעורר ולעורר, ולא להגיד שנמשיך כרגיל, כי זה לא עובד ככה. אנחנו נמצאים בתקופה חשוכה, כמו שהיה בתקופה של שלטון רומי על ישראל. אתה לא יכול לתת לו לקבל זריקה כי הוא רוצה לטוס לחול.
מה אתה עושה? מה אתה יכול לעשות?
מה אני יכול לעשות? אני יכול לדבר לליבו, אני יכול להראות לו את האמת. אני לא
יכול... אתה יכול לדבר, וזהו, וכל אחד יבחר, זה הכל.
כן, תשמע, יש אנשים שקופצים מהגג, אני יכול לתת להם לקפוץ מהגג, או שאני יכול לשים מעקה. אתה מבין? כאילו, ועשית מעקה לגגיך, אם אני... אם הקמנו פה ערוץ תקשורת, ולא, אני, ברוך השם, אני לא לבד. כשאנחנו הקמנו את ערוץ התקשורת, היינו כמעט לבד בעולם הזה, והתחלנו לצעוק, 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 התעוררו עוד אנשים, התחילו לצעוק גם כן. ברוך השם, יש היום עשרות רבות של ערוצים שצועקים. זה מישהו היה צריך להתחיל להיות ראשון בצעקות האלה.
נכון.
אז היום יש באמת שפע של מידע בנושאים האלה, וקל למצוא אותם, אבל זה לא היה ככה בהתחלה.
אז אני במסגרת הקו האמצעי מציע שאתה תמשיך עם הצעקות ואני אמשיך עם ההרגעות והעסק יהיה
כן,
מסוכן.
אנחנו נבנה את המעקה לגג ומי שבאותו רגע חושב שהוא רוצה לקפוץ ורגע יקבל שלטים ועזרות וידיעות וזה, ובעזרת השם אנחנו נצליח לעצור כמה שפחות אנשים שרוצים לקפוץ. ונעזור להם להתעשת על עצמם ולהתעורר.
בעזרת השם.
כן, ובעזרת השם, הערוץ שלנו פה ב-WeAct, אנחנו עוסקים בתחומים רבים, וזו במה שנותנת אפשרות להרבה מאוד אנשים מכל שכבות האוכלוסייה לדבר בו, ואנחנו נשמח...
פרח, אתה בנית דבר מדהים.
סליחה?
אני אומר, בנית דבר מדהים.
לא לבד, ברוך השם, אני לא לבד פה בעניין הזה. כל מי שבא לפה לערוץ ומשתף פעולה ובא לשדר, וגם הצופים וגם המשתפים וגם פה בערוץ, אני לא לבד, שום דבר פה לא עשיתי לבד, אני לא קשקשת. עושים פה
וגם אלו שרוצים להשתלט, כי אם הם לא היו אז לא היה את הערוץ הזה.
יכול להיות שפשוט הערוץ היה עוסק בדברים אחרים. אני לפני שהבנתי שיש סדר עולמי חדש והם רציניים על העניין הזה והם הולכים וזה ממש קרוב, חשבתי שהערוץ יעסוק בתחומים אחרים. ובכל אופן, אני רציתי להקים ערוץ תקשורת עוד לפני שידעתי על הסדר העולמי החדש, כמו שאני ידעתי עליו בתקופה הזאת.
דרך אגב, בעל הסולם כתב סדר עולמי חדש, כתב כתבים, יש כתבים של סדר עולמי חדש שהוא כתב, ושם הוא כתב יותר לכיוונים שעליהם אני מדבר, כיוונים של נתינה ואהבה ולדון לקו זכות, והוא כותב שאם כולם, ככל שיותר נתקדם בדבר הזה, לא נצטרך משטרה, לא בתי סוהר, לא בתי משפט ולא צבא.
אמן.
אז להתראות לכולם.
זהו, סיימנו.
דוקטור חגי, תודה רבה.
תודה רבה, כבוד הרב.
להתראות.
תודה רבה.
נעמוד בקשר.
נעמוד בקשר, תודה רבה.
כן, נעמוד בקשר, כל טוב.
יישר כוח.
כל טוב.
תודה. יפה, יפה, הרב היה איתנו זמן ממושך. תודה רבה לזמן של הרב.
אני חושב שבאמת עלינו פה על הדבר הזה שאנחנו רוצים באמת ליצור המשך, ואנחנו רואים כולם פה כשותפים בדבר הזה, עלו פה כל מיני רעיונות, ורוצים להמשיך שיעלו רעיונות על כל מיני פעילויות, ואנחנו נעשה ביחד, אנחנו נעזור במה שאנחנו יכולים לעזור, אם זה בערוץ, ואם זה בכל מיני לחבר וקשרים שיש לנו, אז אנחנו נשמח לעזור ונשמח לקדם, כדי שבאמת יהיה לנו פה איזושהי המשכיות.
הנה, הילה שואלת פה, מה עם הילדים, מה יהיה? אז אתה מדבר על המשכיות. הילדים זה ההמשכיות שלנו, אז אנחנו צריכים שתהיה המשכיות באמת. ילדים זה שמחה, תעשו ילדים, אל תשלחו אותם לבתי ספר, אל תשלחו אותם למוסדות של המדינה, אל תדווחו למדינה שנולדים ילדים. אל תתנו להם תעודות לידה, זה למכור את הילד לאליטות, תעודת הלידה. כשאנחנו מדווחים לממסד, אוקיי, אז זהו, אז אנחנו, מה יהיה עם הילדים? צריך לעשות ילדים, צריך ללמד אותם את האמת. זהו, מה עוד יש לנו לספר לצופים לפני שאנחנו מסיים את השידור, או שאנחנו נספר לצופים שמחר יהיה שידור ב...
מחר יש גם כן שידור ב-11.
בשעה 11 בבוקר, כן. אנחנו מקווים שנתחיל בזמן. מחר בבוקר יהיה איתנו, בעזרת השם, אליעזר בוצר.
נדבר קצת מוזיקה.
ויש כנראה שיהיו עוד הפתעות, עוד אישויות רוחניות, חשובות, חכמות, עירות, שעוסקות בצורכי ציבור, יצטרפו אלינו. בעזרת השם, ואנחנו נמשיך את דרכנו. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה שהפצתם, תודה רבה שהקשבתם.
תודה רבה לכל המגיבים, לכל הלייקים, לכל הצופים.
זהו.
יישר כוח.
יישר כוח, תודה רבה.